ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שמי הלל קור, אני פסיכולוג. עליתי לארץ לפני 16 שנה, ברוך השם. ואני נסעתי לפני כמה שבועות עם ראש הישיבה, ובאמת בסייעתא דשמיא גדולה אני עומד פה בפניכם. אני לא רגיל לדבר בפני קהל, אני פסיכולוג שעובד בשטח, בעיקר בשטח. עובד בכמה מסגרות, עובד בתור מטפל זוגי כבר כמה שנים. זוגות באים אליי עם בתוך משבר, אני משתדל לעזור להם. גם עבדתי שנים רבות בארגון בשם ישפה, שזה ארגון שמסייע לרווקים ורווקות מאוחרות, בגיל המאוחר יותר, בשנות ה-30 ומעלה, להתחתן. העברתי שם סדנאות וגם ליוויתי אנשים בתהליך החיפוש שלהם, של בן או בת זוג. אני עובד במחנה מושבה, עובד במסגרות חינוך, כולל גם הרבה תיכונים, ואני בעצם עומד כאן בשליחות מסוימת. מה שנותן לי את הזכות לעמוד כאן זה גם אולי בעיקר בגלל שאני בא מבית דתי. גדלתי ליד ניו יורק במקום בשם מנסי, מקום עם הרבה יהודים. קיבלתי חינוך דתי. אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שגם לא היה לי יום אחד של מרד, לפי דעתי מרד כזה שאני יכול לזכור. ובכל זאת היה חור גדול מאוד בחינוך, לפי דעתי, אצל הדתיים הלאומיים איפה שאני גדלתי. אני מוצא אותו דבר פה בארץ, ואני רואה וככה התגלגלתי. כל התחום, החור הגדול שאני מדבר עליו, זה בעצם איך אני אמור להתייחס לנושא של מין בחיים. זה קצת לא נוח לי לדבר על זה, אבל אני מרגיש שזה משהו שהוא גם בתור אבא, יש לי ברוך השם שלושה בנים, בנים מדהימים, וככל שהם גדלו אני הייתי בדילמה הזאת, מה אני אומר להם? איך אני מתמודד עם האתגרים שמוצבים בפניהם? למשל, אצלנו קוראים את העיתונות, דיברנו היום הרבה על אינטרנט בינתיים, אבל מביאים את הידיעות האחרונות ומעריב הביתה, ואני אומר לעצמי, רגע, הם גדלים והם רואים את התינופת הזאת שיש שם. מה אני עושה? הם עוד לא שם, הם ילדים קטנים, אבל מה אני אעשה כשהם יגיעו לגיל הזה, שזה כבר יעשה להם משהו? אני גם גדלתי ככה, וגם באיזשהו שלב אצלנו בבית גם כן, טלוויזיה כמובן, יש תוכניות מדהימות, וטלוויזיה זה חלק מחיינו. וגם אני רואה שם, מסתכל שם, אני רואה דברים. בתור מבוגר אני אומר, רגע, איך אני יכול? יש פה משהו שלא מסתדר. מה אני אעשה כשהם יגדלו? באינטרנט חבל על הזמן. כל מקום שהולכים יש פיתויים, ואיך מתמודדים, איך אני מתמודד, איך הם יתמודדו. אם אני בעצמי לא מי יודע מה 100%, אז מה איתם? איך יהיה איתם? אני עובד במסגרות חינוך. לפני חודש בערך עשינו סקר אצל התלמידים. כמה מהם גורשים באינטרנט במקומות לא צנועים, וזה היה לא, זה לא היה, לא היה צריך, לא היינו צריכים להגיד שם. אז דיברו בצורה חופשית, אפשר להגיד שזה תלוי בסוג אוכלוסייה, אבל גם מהזרם שלנו, של דתי לאומי, פחות או יותר, אפשר להגיד שזה, אולי יש בעיות כאלה ואחרות, אולי זה, אבל כמו הסטטיסטיקה בעולם, כך גם אצלנו בישיבה. 9 מתוך 10 גברים, תלמידים גורשים באינטרנט, לומדים תורה במשך היום, ונופלים בלילה. כשדיברתי עם הרב באוטו, הוא שאל אותי, מה אתה רואה? מה הקושי שאתה מוצא אצל האנשים האלה שלא מצליחים להתחתן? אז כמובן שזה זה מורכב. אבל אני יכול להגיד שדבר אחד מאוד מאוד בולט שראיתי במהלך העבודה הזאת, ואני אסביר את זה קצת לאחר מכן, אבל אין לאנשים יישוב דעת. אני אסביר אחרי זה מה זה. בכל זאת, בעקבות השאלות שהיו אצלי באופן אישי, הרגשתי את הצורך לבדוק את זה גם במחקרים, מה קורה בעולם, איך מתייחסים לזה. ואני נדהמתי לראות שהמחקרים גם מראים על הנזק של, אני קורא לזה חשיפת יתר, יותר מדי, חשיפת יתר למין, לתכנים מיניים, שזה בכלל. ומה קורה עם זה? וגילו, וזה בעצם מחקרים לא יהודיים, לא קשור לדת, גילו שבעקבות חשיפת היתר יש קשיים בזוגיות לא מעטים, אני תכף אפרט. יש קשרים ביצירת קשרים, וקשרים, קשיים גם על התפתחות האישיות שאני תכף אפרט, אבל בחלק של השני, עם כל המציאות הקודרת שאני מצייר, יש לי אופטימיות מאוד גדולה בקשר לאיך מתמודדים עם זה וביכולת שלנו להתמודד עם זה. בחלק השני של ההצגה, של הדברים שלי, אני אתייחס לדרכים על ההתמודדות, איך מתמודדים. אני מאוד מאוד אופטימי בעניין הזה, ואני בעצם אפרט לכם דברים שמאוד עוזרים לנו במאבק הזה מול יצר הרע. אז בעזרת השם נגיע להכל. אני אומר לכם את זה, אני מדבר על זה איתכם, כי אני רואה שהדפוסי התנהגות שאנחנו מסגלים לעצמנו היום, יש לזה השפעה רבה לגבי מה קורה בהמשך. למשל, אני יכול להגיד, ואני זוכר את עצמי גם בגילכם, אומר, כשאני אתחתן, אז אני אסתדר מקור. כל האתגרים שמצבים בפניי, אני יודע איך להתמודד עם זה. אני יודע, זה יהיה בסדר. והמציאות לא מוכיחה את זה, המחקרים לא מוכיחים את זה. הדפוסים של התנהגות שאנחנו מסגלים לעצמנו בגיר שלכם, ממשיכים לתוך הנישואים. המחקרים שראיתי מדברים על כך שככל שיש יותר חשיפה לאינטרנט ולזימה שבאינטרנט, כך אחוז הגירושין עולה גם כן. עובדה, ככל שמסתכלים יותר, מתגרשים יותר. זה עובדות בשטח. כאשר יש חשיפה, יש, אז שוב פעם, ממחקרים שהסתכלתי, כשיש חשיפה, אז יש צורך לעוד אנשים, לצערי גם נכנסים לאתרים יותר סוטים, יותר בעייתיים. זה מתחיל בחשיפה קטנה ונהיה, נכנסים כדי לחפש את הריגוש, אז הולכים למקומות עוד יותר ועוד יותר סוטים, שכמובן זה משפיע מאוד על הנפש ועל חיי הנישואים. 70% של תוכניות הטלוויזיה היום יש תכנים מיניים. זו סטטיסטיקה מפחידה. אני לא מדבר על שרואים התנהגות מינית תמיד, אלא התוכן בין הדברים. ואני אמרתי לבנים שלי יום אחד, תראה לי סדרה טובה מוצלחת, הראו לי, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל הראו לי תוכנית טלוויזיה אמריקאית בכבלים, והסתכלנו על זה ונתתי לזה צ'אנס. אמרתי להם, אם אתם רוצים חבר'ה, אני אסתכל איתכם אם זה משהו טוב. והאמת היא שזה היה מצחיק מאוד, התגלגלתי איתם בצחוק, זה נכתב בצורה פיקחית ביותר, וצחקתי ונהניתי. אבל בתוך הסדרה הזאת יש זוג הומוסקסואלי שמנסים לגדל ילדה או ילד, יש גבר שמתאהב ומתאווה לאמא החורגת שלו. וכשאני דיברתי עם הילדים שלי על זה, שלמרות שבאמת נהניתי מהסדרה הזאת, מהתוכנית, אמרתי להם שבשום פנים ואופן, המסרים האלה, אלו המסרים שנכנסים לתוך הנפש שלנו ומשפיעים עלינו, משנים את הצורת איך שאנחנו מסתכלים על קשר, על מהי אהבה, וזה הסכנה בעיניי. מוכח שחשיפה קטנה גם כן, יש לזה השפעה לטווח ארוך גם כן. אומרים לעצמנו, לא, זה חד פעמי, זה לא ככה. חשיפה מעטה לחומר פורנוגרפי משפיע עלינו. למה זה קורה? כמובן שיש את התסכול הזה שנמצאים בה מול השנים הגוף יש איזשהו צורך לאיזשהו מגע מיני, וזה שאנחנו נמצאים ומתחתנים יותר מאוחר וזה יוצר תסכול לפעמים. זה קורה בכלל, הגלישה באינטרנט והפורנוגרפיה בפרט, זה דרך לברוח מקשיים, חרדות. והתוצאות שאני ראיתי בקליניקה שלי, אני ראיתי בזוגות שטיפלתי בהם, ואני רואה את זה במחקר, התוצאות של זה הרבה מספרים על תחושות אשם, תחושה של איבוד שליטה, דימוי עצמי נמוך, מחשבות יתר על מין, חוסר פניות לדברים נוספים חיוביים, תחושה של בלבול. יש לצערי, וצער לי, כאילו כשאני מסתכל על הסטטיסטיקה, שהרבה מהצפייה בפורנוגרפיה גם מלווה בפגיעה בברית, שזה יוצר בעיה מאוד גדולה, רוחנית. אז זה יוצר תלות פיזיולוגית למין, ואנשים נכנסים לתוך נישואים עם תלות פיזיולוגית גדול לפורקן מיני, שזה משפיע מאוד מאוד על חיי הנישואים. עכשיו אני רוצה לדבר על מה שקורה בשלב של יצירת קשר. בשלב של יצירת קשר, בשביל להצליח בקשר, גם בנישואים, וגם בחיפוש של הבת זוג, אנחנו צריכים להיות עם יישוב דעת. אמרתי את זה קודם. יישוב דעת זה מצב נפשי שבו אני מרגיש טוב עם עצמי, אני מחובר לכוחות של עצמי, אני מרגיש רגוע, הגוף שלי רגוע, אני פנוי רגשית לאחר, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. זה יישוב דעת בקיצור. וכשגבר יוצא לדייט שהוא יש פסיכולוג ידוע בשם שי אוסטרוף שעוזר לאבקים בארצות הברית, הוא כתב כמה ספרים בנושא, אז הוא קורא לזה פיזור נפש. אנחנו נכנסים לדייט עם פיזור נפש, שזה ההפך של יישוב דעת מבחינתו, שאנחנו בעצם לא רגועים, צעודים, לא מוכנים להקשיב ב-100%, אולי בגלל האינטרנט, אולי בגלל הפייסבוק, אנחנו קצת לא רגועים, אז מתקשים לשבת, להסתכל בעיניים. ותאמינו לי חבר'ה, כשמסתכלים בעיניים של אישה, היא רואה הכל. בלי שפותחים את הפה, יש לאנשים בינה מיוחדת שאפשר להרגיש איפה אנחנו. ואם הראש שלנו במקום הזה, מרגישים את זה. אני אגיד מעבר לזה, שלפעמים אנשים רואים איפה אנחנו, מתלבשות בהדם, כי זה אנחנו, הראש שלנו בזבל, מתלבשות בהדם, נוצר קשר פיזי, אין קשר נפשי. אני רואה שאנחנו הפכנו להיות אנשים שמדי קשורים לפיזיות. אין ספק שיופי הוא חשוב בחיים, אבל עם חשיפת היתר הזאת אנחנו יותר מדי מחוברים לחיצוניות ולא מחוברים למה שאנחנו באמת צריכים בחיים. אני למדתי בטיפול זוגי שיטה בשם אימאגו. זו שיטה נפלאה שכדאי ללמוד אותו. ובשיטה הזו אומרים שאנחנו בעצם, מי אנחנו מתחתנים? מתחתנים עם האישה שמשלימה אותנו. זה לא סוד שזה ככה. אבל השם דואג לכך שאם השם ברא אותנו עם הכל, עם כל התכונות, היכולת לשמוח, לאהוב, לכעוס אפילו, הכל. משהו במהלך החיים שלנו שינה את התפיסה, פתאום עברנו חוויות, עברנו השפלות, אז נהיינו מופנמים יותר. אז השם יזבג אותנו עם מישהי שהיא יותר, איך אומרים, outgoing, יותר
זורמת.
יותר זורמת. ככה אני מופנם והיא זורמת, זיווג מושלם והכל בתת מודע. אני חושב, וגם למדתי, אני שומע הרבה שיעורים דווקא דרך האינטרנט, אז למדתי שבגמרא כתוב שיש בשלב מאוד מוקדם של ההיריון יש בת כל שיוצאת שגבר פלוני ופלוני יתחתן עם בת פלוני ופלוני. משהו נפלא, אמונה בדבר הזה. וזה מסתדר עם תיאוריית האימאגו. בעצם השם מזווג בינינו. אבל אני מאמין שאנחנו מאבדים אפשר לאבד את הזיווג שלך. אני למדתי, לא קראתי, שיש בזוהר משהו בתפיסה כזאת שזה יכול לקרות, שאפשר לאבד את הזיווג. אפשר לשבת מול האישה שהיא מיועדת לך, ואתה בכלל לא תדע מזה. אם אתה לא ביישוב דעת, אתה לא מחובר לעצמך, לא מחובר בהשם. ישב אצלי זוג בחדר, לא יודע אם לבכות או לצחוק. הם מגיעים אליי, רוצים להתייעץ איתי, אם כדאי להתחתן או לא. והיא אוהבת אותו והוא אוהב אותה והם די מתכוונים בקשר, אבל השפתיים שלה מפריעים לו והוא לא יכול להתגבר על זה. הוא אומר, אי אפשר, אני צריך אישה עם שפתיים ביותר מלאות. ככה הוא אמר בשיא הרצינות. אז זה לא תיאוריה אם אני מתחבר לזוהר או אם אני מתחבר לגמרא, זה מציאות בשטח. עכשיו אני כשבאים אליי בתור זוגות, אז שומעים את הסיפור האמיתי. זה גם המחקרים מוכיחים את זה. גבר שבתוך הנישואים שגולש באתרים פורנוגרפיים, שזה קורה, אמרתי גם קודם שזה נמשך, מתחיל בגיל הזה, נמשך תוך כדי, אנחנו עולם מודרני, אבל בתוך החדר שמדברים על מה קורה ומה התחושות, יש תחושות של האישה מרגישה מושפלת, נגאלת, מנותק מהגבר שלו. בגלל התלות הפיזיולוגית שלו, היא מרגישה אובייקט מיני עם הצרכים שלו, אז היא בכלל לא מתעניינת. היה זוג שהגיע אליי לפני כמה חודשים והיא אמרה לי, אני חייב להתגרש ממנו, הוא לא משתלט על עצמו. והיא דיברה על תחושת אלבון, כמה זה קשה לה שהוא במצב כזה והוא נופל. ואני רוצה להגיד משהו קצת יותר עצוב מזה, זה שיש הרבה נשים שהיום יגידו, זה טבע העולם, כבר לא מפריע לי, לא אכפת לי כל כך. אבל התוצאות על הקשר כן אכפת לה. זאת אומרת, אפילו שהיא אומרת, זה בסדר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הכל פתוח אצלי, הכל פתוח, אבל התוצאות בשטח, בתוך הזוגיות, מראות שאכפת לה. לא פגשתי אישה אי פעם שלא רוצה להרגיש מהגבר שלה שהיא אחת ביחידה, שיש לי עיניים רק בשבילך. אין דבר כזה. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל זה התחושה. אישה רוצה להרגיש שיש גבר שאפשר לסמוך עליו. מה שאני אומר זה לא סתם. שאפשר לסמוך עליו, אפשר להישען עליו. וכשיש גבר שהוא נופל במקומות האלה, אז היא מאבדת את הכבוד אליו. ויש משהו שאני, לא לימדו אותי, אבל זה מציאות בשטח. כשגבר נופל, לא כל פעם האישה רואה את זה. אבל אומרים לי אחד אחרי השני, כשאני נופל בעניינים האלה, במקומות האלה, אני מרגיש את זה דרכה. פתאום היא מתייחסת אליי אחרת. יש אותו מציאות, חוזרים מבית הכנסת. פעם אחת אני חוזר עם הילדים, ככה מספרים לי, ויש אווירה נפלאה בבית והכל טוב ויפה. לפעמים יש קצת בלגן וזה, והיא מסתדרת עם זה. אבל כשאני נופל, פתאום אותו מציאות, היא מגיבה אליי אחרת. זה מציאות מוכחת, ככה, כולם אומרים לי. כשאני נופל, בן שלי יודעת מזה, בן שלי לא יודעת מזה. היא מגיבה בהתאם. אין סיבה הגיונית למה זה קורה. אפשר להסתכל על העולם הרוחני. אני לא רב, אז אני לא אדבר על זה. אבל כמובן שיש שלוש שותפים לקשר הזה. יש אותך ואת אשתך העתידית בעזרת השם. ויש את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה נופל במקומות האלה, אתה מאפר את האיזון הזה, מה אתה מצפה? למה אני אופטימי בכל זאת? כל התשובות שלי, אם לא הכל, רובם, באים מהיהדות. הפסיכולוגיה, הסטטיסטיקה, מראים עובדות, אבל הם לא נותנים לנו תשובות. ביהדות יש תשובות. אנחנו העם ששותים, אחוז האנשים ששותים, היא הכי גבוה ויש הכי פחות אלכוהוליסטים בתוך העם היהודי. זה מפני שכשאנחנו עוסקים בדברים, בעיתו ובזמנו ובקדושה, אז הכל אחרת. אני סבור שאנחנו במגזר שלנו מפחדים ליצור תסבוכים אצל הילדים שלנו, אז אנחנו לא כל כך מדברים על זה, על הבעיות האלה, לא מתייחסים לזה מספיק. אני יודע שיש רבנים שכן ויש הורים שכן, אבל לא מתייחסים למאבק הזה. ולעניות דתי אנחנו מפנימים מסר שהוא לא ברור אצלנו. והמסר הזה הולך ככה. הלכתי לראש הישיבה באותו ישיבה, אמרתי לו, אם זה המציאות, אז איך זה יכול להיות שלכולם מסתובבים עם סמארטפון? אם 9 מתוך 10 נופלים, אז מה אנחנו עושים? אז הוא אמר לי, אין מה לעשות. כעת, זה בעיה, אבל אין מה לעשות. אני טוען שכן, המסר שאנחנו מקבלים הוא מסר עדין מאוד, ויש בזה בעיות גדולות בעיניי. המסר הוא, תעשו את ההשתדלות שלכם, חבר'ה. תעשו את ההשתדלות. אנחנו נעשה את המיטב שביכולתנו להתגבר, וזה המסר. אבל מתוך המסר הזה, יש איזשהו תת-מסר. והמסר זה שניפול. וזה חלק מהחיים. אני סבור שזה לא מסר נכון. המסר הנכון זה אפס סבלנות. אם אני מציין את העובדות האלה שאמרתי על הקושי שבקשר והקושי בנישואים, למשל, אם יש לי חבילה של אקסטסי, ואחרי ההרצאה הזו אני הולך לחלק ואני אומר לכם, זה ירגיש ממש טוב אם תיקח את האקסטסי הזה, אף אחד מכם לא ייקחו, אף אחד. ואני אשאל למה, אז תגידו לי בבקשה, זה ברור לי שאני לא אקח, מפני שזה אני יכול להתמכר לזה וזה יכול להשפיע על החיים שלי. אני אומר שהמסר, לפחות אצלנו בבית, וכשמבקשים ממני לדבר, אז זה המסר, אפס סבלנות. אם יש תסבוכים, אני אטפל בזה באופן אישי, אבל המסר זה שלא נופלים. חוסמים, חייבים לחסום. אני טוען שאינטרנט זה זכות להיות עם כל המידע הזו. אז חוסמים. ויש אנשים שבכל זאת, אחרי שחוסמים, מצליחים איכשהו לפרוץ את המחסום. אז אם אני בין האנשים האלה, אני צריך להיות עם מודעות עצמית ולהגיד, אני לא יכול להסתובב עם סמארטפון, עם כל היתרונות שבזה. אני באופן אישי לא יכול. זה לא עובד אצלי. לחבר שלי יש, אולי הוא כן. אולי השם ברא אותו עם פחות יצר הרע. אולי הוא למד להתגבר. אבל המחקר לא מוכיח את זה ככה. יש פסיכולוגים שבהחלט עוזרים. יש שיטת טיפול בשם CBT, Cognitive Behavioral Therapy. מי שנופל, וזה קורה, יש יצר הרע, אז הולכים לפסיכולוג שמתמחה ב-CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אומר לו, תשמע, יש לי בעיה, הוא עוזר. וזה באמת עוזר, אז ללכת לפסיכולוג כדי להתגבר על קשיים מהסוג הזה. אבל הפתרונות האמיתיים שראיתי זה דווקא בא מהיהדות. כשהייתי בן בכיתה ט', הלכתי, ניגשתי לרב שלי. היה בחור חרדי. מאוד אהבתי אותו. ואמרתי לו, כבוד הרב, אני מתקשה עם הגמרא הזאת. אני מתקשה בגמרא בכלל, אני לא מתחבר. גם יש לי הגבלות שכליות כנראה, אני לא מצליח לעקוב מה שקורה. אמרתי, למה? אז הוא אמר לי כמה שזה חשוב בשביל יהודי ללמוד תורה. אבל מה שהוא לא אמר לי, שלימוד תורה נותן יישוב דעת. לימוד תורה זה לא בשביל הישיבה, תקופה שבו הייתי בישיבה, זה משהו, עיסוק יומיומי, רק בשביל זה זה שווה את זה, בשביל שיהיה לי את היישוב דעת הזאת. ביום, בלילה, איפה שהיצר יותר חזק, ללמוד דווקא בשעות האלה מתי שקשה, לא בגלל שבא לי, בגלל שזה נותן לי את היישוב הדעת. זה מוכח. ככה זה. בפרקי אבות למדתי שהלל לימד שלא לסמוך על עצמך עד יום מותך. אני יכול להגיד, לא, אני בסדר, אני גיבור, אני יודע לכבוש את היצר, אבל זה אומר, לא, אל תסמוך על עצמך כל כך. לא לסמוך על עצמך כל כך. יש סיפור שמאוד התחברתי אליו, שיש רב חסידי, התלמידי, שהוא על המיטה שלו, עומד למות. אין לו הרבה זמן, החסידים שלו עומדים מסביב למיטה שלו. והוא מחייך. השואלים אותו, מה אתה מחייך? אז הוא אומר, גם לפני, רגע לפני המוות שלי, אני חושב להגיד קריאת שמע בקור כדי שיגידו עליי שהרב הזה אמר קריאת שמע כדבר האחרון. זאת אומרת שהיצר רע תוקף אותו גם ברגעים אלה לפני המוות. אבל זה קצת מדכא. אני גם לא רוצה להגיד שזה אינטרנט זה אסור, זה קצת לא ריאלי, שמענו את זה קודם. זה הופך אותנו ללא רלוונטים במידה מסוימת. אז למדתי שיש ספר שנכתב על ידי הרב מסלונים בספרו עבודת פנים, שמה זה על יום מותך? עד שאתה מוכן להקריב את הנפש שלך. לא שאי אפשר לסמוך על עצמך בשום דבר, אלא אתה יודע שאתה כבשת איזו תכונה מתי שאתה, בשביל התכונה הזאת להימנע מכעס, מזימה, מכל דבר. אם אתה מוכן להקריב את הנפש שלך על הדבר הזה, אתה יכול יותר לסמוך על עצמך. אולי אנחנו, אתם בחדר הזה, הגעתם למצב כזה. אולי, אני מאוד מקווה. אבל אני אומר שלגלוש באינטרנט זה זכות. צריך לעבור, להגיע למצב כזה שאפשר לסמוך על עצמי, לפי הרב מסלונים, זה לדעת שאני מוכן להקריב את הנפש, אני לא אפול בזה. שום דבר לא יביא אותי משם, ואם כן, אני מוכן להקריב את הנפש, זה אולי כן. למדתי דבר נפלא, שאני מייעץ לאנשים. קוראים לזה להתקרב לרב שלך. עשה לך רב, אני כשאני הגעתי לארץ, אני נלחמתי לראות, נכנסתי לבת הכנסת, שאלתי, איפה הרב? אמרו לי, אין רב. לא, יש הרבה רבנים בחדר. הוא רב והוא מחנך. אבל אין רב. להתחבר לרב, זה לא רק כשיש לי שאלה, אני שואל אותו. זה גם חשוב. אתמול בלילה לפני ההדלקה, היינו מאוד רעבים, והבנים שלי אמרו, אני חייב לאכול. אמרתי, ישבתי בשיעור אצל הרב שלי, הוא אמר לי שאסור לאכול, אסור לאכול, עד שעד אחרי הדלקת נרות. אז אמרו לי, מה? אבל אנחנו רעבים. מה עושים? מה נעשה? אז הבן שלי נכנס לגוגל, שואל את הרב בגוגל, האם מותר, באנגלית, האם מותר לאכול לפני ההדלקה? מי קופץ? הרב אבינר. הוא נותן לנו תשובה. היה קצת פער, קצת, מבין מה שהרב שלי אמר לבין מה שקראתי, אני לא יודע, כך היה. אז הבן שלי אמר, תשמע, שחור על גבי לבן. שיהיה לך רב בחיים, כשהוא אומר לך משהו, אתה עושה את זה. זה רב. אין גבר בעולם שלא צריך ליווי בחיי היום-יום, גם בתקופה שאתם בישיבה, וגם אחרי זה, גם בתוך חיי הנישואים, אנחנו צריכים ליווי. אנחנו לבד לא הולכים. אם אין לנו את הליווי הזה של מישהו, אז אפשר ללכת לפסיכולוג. זה עולה המון כסף, דרך אגב. המון כסף. ואם כבר אני איתכם, אני רוצה להגיד שאם אנחנו עוזרים, אין ספק. אבל אם מסתכלים בפלח אוכלוסייה מבחינת האנשים שהם מרגישים בשמחה, חיים בשלמות, אני לא הייתי דוגל באוכלוסיית הפסיכולוגים כאנשים שאפשר ללמוד מהם בעניין הזה. אבל כשאתה מתחבר לרב שלך והוא חלק מהחיים שלך, אתה רואה אצלו איך הוא הולך, איך הוא מברך, איך הוא מתייחס לאשתו. הוא הופך להיות חלק ממך, וזה נותן מנוחת נפש, זה נותן יישוב דעת. באותו מידה שהנפש שלנו מאוד מאוד עדין מול מה שאנחנו רואים באינטרנט, ומול, למשל, אתם כולכם יודעים שאיפה שיש גירושים, זה קורה בגלים, שכונות שלמות מתגרשים. איפה שיש התאבדות, אז עוד אחד מתאבד, עוד אחד מתאבד, אז קוראים להם לבוא לזירה הזאת ולזירה הזה. אני בצוות חירום שם, מטה בנימין, אז מבקשים ממני. הוא התאבד והוא התאבד. חשופים לאלימות, אז יש אלימות. זה ככה זה. אבל באותו מידה, הפוכה, אם אנחנו מתקרבים לרבנים, לומדים תורה, אז אנחנו מושפעים על ידי התורה, מושפעים על ידי הרבנים שלנו. אפילו שפה משפיע. אתם זוכים לדבר בעברית, לשון הקודש. זה דבר נפלא. זה בפני עצמו מגן עלינו בפני התאוות. זה עצם הדיבור בעברית. עצם זה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, מול הכותל בארץ ישראל, כל פציעה מכניס עוד קדושה. לכן אני אופטימי. עוד דבר שמצאתי שעוזר מאוד לאנשים, תפילה. אין תחום בחיים שאפשר בלי העזרה של תפילה מהקדוש ברוך הוא. לא פרנסה, לא זיווג, לא חוכמה. גם בעניין הזה אנחנו, עצם זה שאני לא צריך לחדש לכם שאנחנו במלחמה מול התינופת בעולם, בכל מקום. צריכים להתפלל על זה. איך אנחנו מצליחים להיות ביישוב דעת כל הזמן? מתפללים על זה, אתה חונן לאדם דעת. במקום, גם בתוך הבית מדרש, גם בתוך התפילות, גם בלילה. שקשה לנו. מתפללים. מדברים עם הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מאוד עוזר. יש לנו את זה. והשם אוהב אותנו, אז אנחנו במצב טוב, ואני אופטימי. למדתי בשיעור אצל רב משה טרגן לפני שבועיים, זה שיש מצבים. הוא שאל את השאלה הבאה, למה יעקב אחרי שהיה לו את החלום של הסולם, שזה שיא הרוחניות, מלאכים עולים, יורדים, שיא הרוחניות, פתאום מיד אחרי זה הוא עושה דיל עם הקדוש ברוך הוא, אני אתה תהיה איתי ואני אקים לך בית. זה כמו חוזה כזה, פתאום אחרי שהחוויה נשגבת כזאת שהוא הבין והוא ראה הכל בבירור, פתאום הוא כאילו חותם חוזה עם הקדוש ברוך הוא. מה זה הדבר הזה? אז רב משה טרגן לימד אותי שזה בדיוק הנקודה. כשאנחנו נמצאים היום בתוך חנוכה, בתוך יום חשוב כמו היום, איפה שהכל ברור, זה הזמן לעשות את החוזה עם עצמנו, עם הקדוש ברוך הוא, מפני שהחיים ממשיכים. שמעתי הרבה את המילה היום, מורכבות. יש, העולם נהיה מורכב, החיים שלי הפך להיות מורכב. אז בזמן שהכל ברור, שיש לי את הנקודה הזאת של בירור, של clarity, איך אומרים clarity?
בהירות.
יש לי בהירות היום, דווקא במקום הזה עושים חוזה, אומרים לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה יקרה לי, איך אני ארגיש בלב אחרי זה, אני מבטיח הבטחות ואני מקיים אותם. הוא הבטיח, יעקב הבטיח שהוא יחזור לכאן והוא יבנה בית לקדוש ברוך הוא. אבל אחרי זה הוא נהיה ביזנסמן, הוא היה אחרי על צאן, ועובדה בסוף הפרשה הוא חולם על הצאן, על כסף, על חלום. זה הכל השתנה, אבל הוא הבטיח את ההבטחה שלו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בזמן שיש לנו את הבהירות הזאת, להבטיח הבטחות ולקיים אותן. אנחנו בחנוכה, וזה דבר מדהים, דבר גדול. אנחנו, היוונים ניסו להביא את התאומה, ואנחנו ניצחנו עם הקדושה והטהרה. גם אנחנו יכולים להתחבר לקדושה. הם הסתכלו על היופי החיצוני ואנחנו על הפנימי. מסופר שבספרטה הרגו ילדים שהם לא התאימו להם, השליחו אותם מעל הצוק בגלל שהם לא נראו להם. הם היו בחיצוניות, אנחנו יש לנו עיניים של קדושה. גם היופי הוא חשוב, אבל הפנימיות זה הסיפור של חנוכה. היינו מיעוט מול גדולים, מול המונים. גם במאבק הזה אני אופטימי, מפני שאם אנחנו נעמוד איתנים וחזקים, אנחנו אפשר לנצח ואפשר להיות אור לגויים, ולא רק אור לגויים, אור ליהודים. מסופר על הרבי מבריסק, שאלו אותו, למה זה שביום כיפר כולם באים, כל עם ישראל מגיע לבית הכנסת, ובחנוכה אנחנו מהדרין מן המהדרין, כל עם ישראל, כל, לא רק שיש אחד בבית, אלא כל ילד בישראל, חילוני, דתי, מסורתי, מדליקים נרות, למה זה? איך אפשר להסביר דבר כזה? אז הוא אמר שכשאנחנו חזקים מאוד בעצמנו באמונה ובמעשים שלנו בעשיית המצוות, אז זה משפיע. אם אנחנו חזקים, משפיעים על הכלל. בלי לדבר על זה, בלי להטיף מוסר, בלי שום דבר. זה החוזק שלנו. אם אנחנו חזקים, ישפיע גם עליהם. נשפיע גם עליהם. דבר אחרון, אני אגיד על חנוכה, ואם יש שיר שהוא מכוון לנושא שאשמח לשיר, הבאתי גיטרה. לא כולם מכירים, אבל בכל זאת נלמד את זה ביחד. עוד דבר שלמדתי מרב מאיר גולדריך, שמאוד מאוד התחברתי לזה, עוד טיפ, דרך התמודדות. אומרים שבשבת זה הרבה יותר קל להתחבר לקדושה. אם הייתי פה בשבת, אני בטוח שככה היה לי תחושה כזאת של נשגבות, של רואים את הקדוש ברוך הוא, מרגישים את זה, אני יודע. שמעתי מכמה חבר'ה שכך זה בישיבת הכותל. מתנתקים בקלות, מתנתקים מהאייפונים ומהאינטרנט, ומתחברים לקדוש ברוך הוא. קבלת שבת, אנחנו מזכירים את הנהגת השם בכלל העולם, ובהשגחה פרטית בקבלת שבת. שרים, משהו מדהים. אבל איך ביום החול, בכל זאת, מתחברים לקדושה? אז הרב גולדריך ציטט את הרב צדוק, שהוא אמר שדווקא בחנוכה זה יום חול. זה יום חול, זה לא שבת. והוא הציע שאפשר להתחבר לחול, בקדושה, לחול, דרך חנוכה. חנוכה זה חול. אנחנו מתחברים, איך? לפי הרב גולדריך והרב צדוק, לפי הסתכלות על הנרות, 60 שניות ביום. מסתכלים על הנרות, אנחנו מדליקים בכל זאת, מסתכלים עליהם. הוא טוען, הם טוענים, שרק בהסתכלות של 60 שניות, מזל שזה יום השני של חנוכה, כבוד הרב, כי יש לנו הרבה הזדמנויות. להסתכל 60 שניות, להביט בזה. דרך זה אפשר לאגור את הקדושה במשך ימי חול. בשמונה ימים לכל השנה כולה. ואם נעמוד כאן בשנה הבאה, נראה איפה שאתם נמצאים. תודה על ההקשבה. יש איזה שיר שקשור לנושא. אני אשמח אם מישהו יעזר לי להקרין את המילים על גבי המסך. תהיו איתי עד הסוף.
זה פה.
רק שנייה, חבר'ה. זה מנגינה, זה שיר שהוא בחוץ לארץ. אז אני מקווה שאתם מכירים, אם לא תלמדו תוך כדי, נשאיר אותו עד שיש לנו את כולם איתי. שיר קל לשיר. Yeah.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.